פרק, ערב טוב, פרק י. י. על מנת להבין את פרק י, עלינו להבין ראשית כל את פרק י' א', חלקים מפרק י' א', ולאחר מכן אנחנו נבין את פרק י'. איך הוא הסדר? זה סותר מה שאני אומר תמיד, כשאנחנו לומדים פסוק אחד אנחנו לומדים את הפסוק הבא אחריו, במקרה שלנו זה יפו. כשאנחנו לומדים פסוק אנחנו לומדים את הפסוק שלפניו. בפרק י' יש לפני כן פסוק אחד הנקרא פרק י' פסוק למד ב'. בפרק י' פסוק למד ב' נאמר כך: אלה משפחות בני נוח לתולדותם בגוייהם, ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול. מה פירוש המילה אחר? אני אסביר את כוונתי. לעומת המילה אחרי, יש בתנ"ך לפעמים אחר הדברים האלה, לפעמים אחרי הדברים האלה. תודה רבה. אני אתן את השיר. אם כן, יש בתנ"ך לפעמים ביטוי אחר הדברים, לפעמים אחרי הדברים. נחלקו בזה רבותינו בתלמוד מה הפירוש של הדבר, והיותר מסתבר לפי הפשט הוא כדעה האומרת שאחר פירושו סמוך ואחרי פירושו מופלג. זאת אומרת, מה שקורה באופן מיידי אחרי המאורעות נקרא אחר, ומה שקורה אחרי זמן רב נקרא אחרי, כי זה הרבה אחרים, אחר ועוד אחר ואחרי. אם כן, אם אנחנו לוקחים את הביטוי אחר המבול כפשוטו, יוצא שמה שקרה מיד אחרי המבול זה שנפרדו הגויים בארץ. מדוע אני רואה לנכון לומר את זה? כי לפי זה יוצא שהתפלגות בני האדם הייתה כבר עובדה מוגמרת בזמן הסמוך למבול, ולא מופלג מזה, יש לזה השלכות. לצורך זה אנחנו נראה את פרק י' פסוק א'. אל תשכחו שפרק י' פסוק א' זה מיד אחרי הפסוק שקראנו. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. מה זה כל הארץ? אם נאמר שהכוונה לכל בני אדם, אז היה צריך להיות, כתוב ויהיו כל בני אדם, או ויהיו כל בני נוח שפה אחת ודברים אחדים. אם נאמר ויהי כל הארץ, הכוונה יושבי כל הארץ, זאת אומרת כל כדור הארץ, כל הארץ הראויה ליישוב הייתה שפה אחת ודברים אחדים. זאת אומרת שכבר בתחילת הסיפור המפורסם כאן כסיפור דור הפלגה, כבר בהתחלה בני האדם מפוזרים בעולם כולו, לא בעקבות מגדל בבל, אלא עוד לפני זה, אחר המבול, מיד התפזרו בני האדם בעולם כולו. זה מה שנאמר כאן, ויהי כל הארץ, כולם, מקמצ'טקה ועד קפטאון, הייתה כל הארץ שפה אחת. עכשיו פה נשאלת שוב שאלה, מה זה שפה אחת? יש מקום לפירוש ששפה זה מה שאנחנו מכנים בשם לשון. יש הלשון האנגלית, הלשון העברית, הלשון הסנגלית וכדומה מן הלשונות. אבל אם כך, היה צריך שיהיה כתוב אחרת. היה צריך שיהיה כתוב ויהי כל הארץ לשון אחד. שהרי כך נאמר לפני כן בפסוק למד ב' שקראנו בהתחלה, אלא סליחה, בפסוק למד א' שבפרק י'. אנחנו מתחילים כבר עכשיו להבין רטרואקטיבית את הפסוקים. אלה בניהם למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגויהם. כלומר, כשהתורה רוצה לציין את מה שמבדיל בדיבור בין בני האדם, היא משתמשת בביטוי לשון, ראשונות, לא שפה. כן? מה זה? בגלל הקושי של תחילת הפסוק, ויהי כל הארץ. אם לא היה צריך לזה, היו כל בני נוח. אם כך, אנחנו רואים שלפני כן כבר הייתה הארץ נפרדת ללשונות. אז במילים אחרות, בראשית הסיפור שאנחנו עומדים לקרוא, יש בני האדם כבר בכל העולם, והם כבר מדברים בלשונות שונים. אז מה עשה מגדל בבל? אם ככה, כלומר כל הציור שיש לנו מבית הספר היסודי משתנה. עד עכשיו חשבנו שבמגדל בבל כל האנושות הייתה מרוכזת, והם דיברו אותה לשון, ורק אחרי הסיפור של מגדל בבל הם נתפזרו והתחילו לדבר שפות שונות. כי אנחנו רואים שזה לא ככה. כבר מיד אחרי המבול היו מפוזרים בכל הארץ והיו מחולקים ללשונותם, אבל היה משהו אחר. הייתה כל הארץ שפה אחת. שפה בעברית זה מה שמציין את הקצה. למשל, שפת השולחן. שפת השולחן, כלומר הקצה האחד, הוא שפתו או שפת הנהר. כן, זה הגבול. אז אם כולם שפה אחת, הכוונה שכולם באותה דעה. הם סוברים את אותה סברה. אין שונות בין האנשים, מבחינת הדעה, מבחינת עולם המחשבות. בסיפורית שלנו היום היינו באידיאולוגיה. הם סוברים את אותם הדברים. תחום האמונה, אותו דבר. הם מאמינים אותו דבר. במה הם מאמינים? עוד לא ברור. אבל כל הארץ שפה אחת. הם מסכימים, כן.
איך הוא אומר השפה שפה של קצה?
הם נמצאים באותו קצה, באותו צד. כן? גם יש לנו שפתיים, שני צדדים. אם אנחנו כולנו באותה שפה, אז אנחנו בצד אחד, לא בצד השני.
איך השפה
שפה
פסוק, זה דברים הפקים, זה בשפה,
מה אומר רש"י? תגיד מה אומר רש"י.
שפת
אחת, יפה, יפה. אתה מביא בעצם מה שהירושלמי אומר. הירושלמי אומר כך: ויהי כל הארץ שפה אחת, שהיו מדברים בלשון הקודש. כך אומר הירושלמי. זה מאוד מעניין. מה הכוונה לשון הקודש? אם הם כולם שפה אחת, אז מה זה לשון הקודש? מה ההבדל בין שפה לבין לשון? שפה זה בחוץ, כן? זה האיבר החיצוני. לשון זה בפנים, זה התוכן הפנימי. מה גורם להם להיות באותה שפה, באותו צד? זה שיש להם קריטריון משותף לתרבות, והוא הקודש. לשון הקודש. או, זה כמו ש... מה? זה כמו שהגמרא אומרת, אסור ללמוד לשון יוונית, אבל חוכמה יוונית מותר. למה? מה חטאה הלשון? המפרש הרב קוק, לשון הכוונה התוכן הפנימי של יוון, זה אנחנו לא יכולים להתאחד. חוכמה יוונית אפשר. כן.
כתוצאה מזה שהלשון
הם
הייתה אחת, כתוצאה מזה שלשון
החודש, כולם בשפה אחת, נכון, אבל לא שהם לא דיברו לשונות שונים. דיברו הרבה לשונות. לשון הקודש, זאת אומרת שהם היו מאוחדים מסביב לרעיון שהאדם מגלה את הקודש. להאמין באל אחד זה מושג מודרני. כן, שהאדם מגלה את זה. כלומר, אני ככה, בימי התנ"ך לא היה מושג כזה להאמין באל אחד. היה מושג אחר, להאמין לו. מאמינים לאל האחד. כלומר, השאלה אם להאמין לו או לא להאמין לו. אבל עצם קיומו זה לא חידוש, זאת ידיעה קדומה, ואי אפשר לקרוא לזה לשון הקודש. לשון הקודש הכוונה זה שהם הבינו שהאדם מגלה בעולם את הקודש, והייתה להם ראייה לדבר, שהרי כאשר האדם חילל את הקודש אז היה מבול. כלומר, חילול הקודש מורה על כך שיש לאדם חובות כלפי אותו אלוה. זה גם לשון הקודש. כן. נכון. ואף על פי שהיו מדברים בלשון הקודש, היו מדברים ב-70 לשון. ולכן, האחדות ביניהם הייתה רק של שפה ולחוץ. אני אסביר למה אני מתכוון, כי לא הבאתי את דברי הירושלמי בהמשך. הירושלמי בהמשך אומר כך: ויהי כל הארץ שפה אחת שהיו מדברים בלשון הקודש, ודברים אחדים שהיו מדברים ב-70 לשון. לא זוכר. אבל כך אומר הירושלמי: בשפה אחת זה לשון הקודש, ודברים אחדים שהיו מדברים ב-70 לשון. זאת אומרת, אף על פי שיש איזושהי לשון משותפת, כבר השונות בין בני האדם התחילה להיות מורגשת, ולכן אי אפשר היה שהם יהיו לגמרי מאוחדים בלשון אחד. לכן התורה מכנה את זה שפה אחת. מיד אחרי המבול. נו? הביטוי 70, הכוונה אצל חז"ל הרבה. זאת אומרת, הריבוי, האף טיפוס של הריבוי זה 70, זה 7 כפול 10. 7 זה המספר הטבעי, 10 זה המספר של המאמרות, זה המספר המקסימלי, אם כן 7 כפול 10 זה 70. עכשיו, אנחנו רואים בין בני נוח שיש כבר 70 בנים. מספר הבנים של נוח הוא 70 בדיוק. זאת אומרת, זה מה שזה בא לומר, שכבר התחילה השונות. האם באמת, מבחינה לשונית, אי אפשר היה שאחד יבין את השני? לא חושב. מן הסתם שהיה אפשר. מה? כן, כן, בוודאי. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, אנחנו עוד נגיע לזה. במיוחד כשנגיע לדברים למד בית, כמו שהפסוק שפיקחתי. כן. כן. היה גם וגם. היה גם 70 לשון וגם לשון הקודש. עכשיו, האם זה טוב, המצב הזה, שהשפה היא אחת? יש כאן, בתחילת הפסוק, מילה חשובה. ויהי. חז"ל אומרים, מסכת מגילה, מקום שבו נאמר ויהי, לשון צרה. איזו צרה? אם נאמר שהצרה זה הקמת המגדל, לא יכול להיות, כי הרי לאחר מכן יש לנו עוד ויהי בפסוק ב', ויהי בנוסעה מקדם וכו'. אז היה די לנו בויהי השני. אם כן, הויהי הראשון בא לשלול, בא להראות צער על מה שקורה כבר בפסוק א'. מה הצער בפסוק א'? שכל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. כולם מסכימים לאותו הדבר. יש לכולם אותן מחשבות, אותה אידיאולוגיה. זה קטסטרופה. על זה נאמר, מה?
ידען 70 לשון.
כן, אבל מה שמדגיש הכתוב זה לא ה-70, זה השפה האחת. והשפה האחת זאת הבעיה. יש להם, מה הייתה סברתם של אנשי אותו דור? מה הם רצו? כן, אנחנו רואים בהמשך הדברים שהם הרי מעוניינים לשמר את אותה אחדות שיש ביניהם, וזאת כנראה הצרה. ויש להבין למה, מה רע באחדות? לכאורה אחדות זה משהו נפלא. אולי נתחיל כבר עכשיו להסביר. יש הבדל בין אחידות לבין אחדות. האחידות אומרת שאנחנו צריכים להיות כולנו אותו דבר. מדוע? נסביר את זה אחרת. רש"י אומר שסברתם של אנשי אותו דור הייתה שאחת ל-1,656 שנה, אלף ותרנו שנים, הרקיע מתמוטט. בואו ונעשה לו סמוכות. יוצא לי בזה שהמגדל זה משהו שבא לתמוך את הרקיע כדי שהוא לא יתמוטט. לברוע לא מובן מה כל כך גרוע בדבר הזה. למה הם התכוונו כשהרקיע מתמוטט? הם התכוונו לדבר פשוט. הם פחדו שהשמיים ייפלו להם על הראש. מה? זה בדיוק זה, אתה להבין. הייתה להם יראת שמיים. הם יראים שמה, השמיים ייפלו להם על הראש. וזה ביטוי קדום אצל עובדי עבודה זרה. למשל, באירופה היה עם אחד, בימי קדם, שהרומאים מסרו עליהם, הגלים זה, אמרו עליהם שהם גיבורים. הם כל כך גיבורים שהם מפחדים רק מדבר אחד, שמה השמיים ייפלו להם על הראש. וזה לא מחר. זה, אבל מה, אז אתם חושבים שזה ביטוי של גבורה. לא מפחדים משום דבר. או אולי רק מזה שהשמיים ייפלו על הראש. אז זה לא נכון. הם התכוונו למשהו הרבה יותר רציני כנראה. מה גרם למבול? זה שהאדם צריך למסור דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא על המעשים שלו. אני צריך לעמוד מול הקדוש ברוך הוא. ואני לא מסוגל לעמוד בזה. כי אני חטא, כי אני אדם, אני בשר ודם. לא ייתכן שלא יקשה. והתוצאה תהיה מבול. סיונה. מדי פעם יש מחזוריות כזאת בהיסטוריה שגורמת שבני אדם פושעים ואז הרקיע מתמוטט. אז צריך לעשות משהו שימנע מן הרקיע להתמוטט, וזה לבנות את המקדש. כן? מובטח לנוח. מובטח לנוח. לא ימינו לו. כן? זאת אומרת, אבל ככה רש"י מביא, מה אני אעשה? כן? הם אומרים, צריך לעשות משהו שימנע את ההתמודדות הזאת, ואז האסטרטגיה היא עשיית המגדל. איך עשיית המגדל זה פותר את זה? עוד נגיע. עוד נקודה. מה היה החטא לפני הקדוש ברוך הוא שגרם למבול? איזה חטא הם חטאו? חמאס. זאת אומרת, אלימות. יש אלימות בין בני אדם שסופה גם שפיכות דמים. מה גורם שבני אדם שונאים זה את זה, מוכנים לחמוס זה את זה? מה? מה הם עושים? נו. העבודה. כשהם עובדים זה בסדר, אתה אומר. לא, אני שואל, מה גורם להם להילחם זה בזה? השונות, יפה מאוד. זאת אומרת, אני שונה ממך. אז השונות שלך מהווה איום עליי. אז אני יוצא למלחמה נגדך. כך לפחות היה הניטוע של אנשי דור הפלגה. הם אמרו, כן, יש פה שתי בעיות. בעיה אחת שישתן. א', זה שאני צריך לתת דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. זאת בעיה, כי אז הרקיע יתמוטט כשאני אקשן. בעיה שנייה היא הקשר בין בני אדם. השונות מביאה למלחמות, וחטא המלחמה גם מביא את הרקיע להתמוטט. יש פה שתי בעיות. אז מה עושים? צריך למצוא פתרון שיפתור את שתי הבעיות כאחד. פתרון שיסלק את הקדוש ברוך הוא מעלינו, יגרום שהרקיע לא יתמוטט, ועוד דבר שיגרום שבני אדם לא יילחמו זה בזה. הפתרון לבעיה השנייה. כן, בבקשה. אבל יהיו עוד חטאים אחרים. זאת אומרת, רוצים שבכלל לא תהיה ביקורת אלוהית על מה שנעשה מתחת לרקיע. ויש לזה, אנחנו נראה מה האסטרטגיה. איך המגדל פותר את שתי הבעיות. אבל עוד לפני כן. כן? ההבחון הוא, השונות בינינו גורמת למלחמות. אז הפתרון כדי להביא שלום הוא לבטל את השונות. אתה ואני נהיה אותו דבר, ואז לא נלחם. לא קוראים לזה אחדות,
אפשר לקרוא לזה אחדות, אבל זה לא אחדות. זאת אחידות, אוניפורמליות, אותו דבר כולם. זה במשטר טוטליטרי מצוי, וגם בחברה האנושית בכלל יש נטייה כזאת. כלומר, במילים אחרות, כדי ש... הרי אני שונא אותך, כדי שאוכל לאהוב אותך, יש פתרון. תהיה כמוני, ואז אני אוכל לאהוב אותך. בעצם האמירה הזאת, מה היא? היא שנאה נסתרת, שנאה כבושה. כי אם תהיה כמוני, אפסיק לשנוא אותך, כי אתה כבר לא תהיה אתה, אתה תהיה אני. ואני אוהב את עצמי. אז באיזשהו מקום, התביעה הזאת ל... בואו נבטל את ההבדלים בינינו כדי שנוכל לאהוב אחד את השני, זהו בעצם ביטוי של שנאת חינם. זה יכול להיות בכל תחום, למשל בתחום הדתי. בתחום הדתי. זה שלכל אחד יש מנהגים משלו ונוסח תפילה משלו, זה בעיה. זה גורם לחילוקים באומה. אז הווה נעשה נוסח אחד לכולם. קוראים לזה שנאת חינם. זה שנאה. אתה שונא את השני. אתה שונא את העובדה שהוא מתפלל אחרת ממך. לא? לא שאני נגד נוסח אחיד, אני מוכן שכולם ילכו לפי הנוסח שלי. זה בסדר. אני הלכתי צעד אחד קדימה, התפשרתי על משהו. כן? עכשיו, זה בעצם מה שקרה בכל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. ויהי, זאת צרה. כן, מה עשית לנו? כן, מה?
איך פתרנו על ידי זה את הבעיה הראשונה של לתתים
לחשבון? עוד לא פתרנו. עוד לא פתרנו. אני רק אומר, מדוע הכתוב רואה את זה כצרה גדולה? כי ברגע, למה זה כל כך צרה? כי אם כולם יהיו אותו דבר, אז בעצם לא צריך כל כך הרבה אנשים. כי אם מיליארד בני אדם צריכים להיות כולם אותו דבר, אז מספיק אחד. כל השאר מיותרים. הייחוד של האישיות של כל אחד נעלם, אז אין צורך, כלומר, אין האחד יצירה ייחודית. כל אדם צריך לומר בשבילי נברא העולם, אבל אם מיליארדי בני אדם רואים את זה, אז אפשר לוותר על כמה, על מיליארד פחות אחד, 999 מיליון, 999, ואז יישאר אחד, והוא בדיוק כמו כל אלה שנעלמו. כבר אין ערך לחיים של האדם כאדם. זה, יש לומר, דבקות באדם כמושג. האדם, זה דבר חשוב מאוד. כן? ההישגים הכבירים של הסוציאליזם. הצלחנו להעביר צינור גז ממוסקבה עד ולדיווסטוק. זה הישג גדול של האנושות. נכון, 100,000 פועלים מתו מתת תנאים תוך כדי עשיית הדבר הזה. מה זה לעומת ההישג הגדול של האנושות? כלומר, האדם הלך פה לאיבוד. אז כאן, וזה עוד לפני המגדל, כל זה, כן? ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אבל, כפי שאמרת בצדק, את הבעיה הראשונה עוד לא פתרנו. הקדוש ברוך הוא עדיין מתערב. עשוי לקבוע מאיתנו דין וחשבון. אז יש פתרונות. פסוק ב'. עד כאן זה ברור? אם יש שאלות על השלב הזה, אני מרשה. אחר כך זה יסתבר. כן. זה הייתה מין... זה היה מאזן אימה. זאת אומרת, על ויהי בנוסעם אתה שואל? או על פסוק א'? שמה? זה לא פשוט כל כך. זה בוא נראה, אם באמת, אגב, אני לא יודע אם זה באמת ככה במציאות. אם כבר אתה מדבר על נוסח אחיד, זה נוסח ידוע, מסוים, הדביקו עליו את המילה אחיד. כן, בבקשה. לא שומע. בינתיים אין תיקון. אבל לא, יש קצת תיקון בזה שרוצים להביא שלום ביניהם. הגמרא אומרת שהם היו רשעים כדור המבול, אלא שלא הושמדו כי היה שלום ביניהם. כלומר, עצם העובדה שהם הצליחו להתאחד מסביב למשהו, יש בזה איזשהו רווח. זה הזכות העומדת למשטר הקומוניסטי של יוגוסלביה. כן? שהיה משטר רודני, מדכא, סטליניסטי, אבל כל זמן שהוא היה, אז קרואטיה וסלובניה ובוסניה וסגובינה וסרביה, לא שמעו על זה, כן? פתאום זה נעלם המשטר המדכא, התחילו מלחמות איומות, כן? אני רוצה להתאר את העובדה שאדם נוסע. ההחלטה של אדם לנסוע זה יסוד המחשבה האומרת שהעולם יכול להתקדם. כלומר, זה מושג, אני מדבר על נוסעם. בסדר? אני מדבר על נוסעם. אז זה שאדם מחליט לנסוע, זאת ההכרה שהמצב של העולם כפי שהוא עכשיו איננו מספק, ושאפשר לעשות משהו כדי לשנות את העולם. זה המקור של מושג הקדמה. מושג הקדמה. מושג הקדמה הוא מושג אופייני של התרבות המערבית דווקא. זה אגב היסוד של המשיחיות. מהי הנחת היסוד של המשיחיות? אפשר לשנות את העולם ולעשות אותו יותר טוב. אפשר לשנות העולם ולעשות אותו יותר טוב, שאלה באיזה כיוון, אבל זה היסוד של המחשבה המשיחית. טוב, יש פה בעיה עם העתיד הזה. לא, לא דווקא. אנחנו רואים באנושות שיש זירה תרבותית שלמה, המזרח, שסוברת שאין צורך בקדמה, וזירה תרבותית אחרת, המערב, שסוברת שיש ערך לקדמה. להתקדם, זה מושג, הרי, למשל, בסין, לא, באירופה, הייתה במאה ה-19 מה שנקרא מהפכה תעשייתית. מהפכה התעשייתית שינתה את פני העולם המערבי בגלל המצאות מדעיות שנתגלו במאה ה-17 וה-18. ואפילו קצת לפני כן, הדפוס, מפת השמיים, אבקת השריפה, אנרגיית הקיטור, המצפן, הזכוכית המגדלת, כל אלה שינו, זה דברים קטנים, שכשאנשי אירופה גילו את זה, הם החליטו לשנות על ידי זה את העולם. כל הדברים האלה שמניתי היו ידועים בסין במאה ה-11. ידעו שם על הדפוס, על הזכוכית המגדלת, על המצפן, על הנייר, על כל מיני דברים שנתגלו אחר כך במערב, היו ידועים כבר בסין. מה עשו עם זה בסין? שום דבר. את, השתמשו במגנט ובמצפן בתור איזה כלי מגי. וכל מיני דברים כאלה. אבק השריפה, עשו מזה זיקוקין דינו. אפילו היו שולחים אוניות לגלות ארצות, גילו ארצות, חזרו, זה. אין צורך ביותר מזה. זאת אומרת, הרעיון שבגלל שגילית משהו חדש, אתה צריך לשנות את העולם, הוא רעיון זר למדרח, והוא רעיון מתקבל על הדעת במערב. וכאן אנחנו רואים שהנסיעה היא מקדם. אם הם נסעו מקדם, אז לאיזה כיוון הם הלכו? למערב. כלומר, זאת ראשיתה של התרבות המערבית. האינטואיציה המקורית של התרבות המערבית זה התחיל שם, בנוסעם, מקדם, כן. אגב, רצית לשאול אם זה קשור לתרבות, כן, זה קשור, כן. כן, 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 הנדידה של העמים היא בעיקר לכיוון מערב. זה כמעט בכל ההיסטוריה כולה. עד היום הזה, גם הערים הגדולות בעולם, כמעט כולן מתפתחות מערבה. כמעט כל הערים הגדולות מתפשטות לכיוון מערב, חוץ מתל אביב. מה? למרות שיש מי שמתכנן, אבל לא... כן. כן, שכינה במערב, כי זה הכיוון, הכיוון. זה קשור כמובן לתנועה של השמש. כן, השמש עולה במזרח, זה תודעת הראשית. אז מי שרוצה להתקדם לאיזושהי אחרית, פונה מערבה. זה אינטואיטיבי. כן. לא פשוט, לא פשוט. יש קו התאריך הבינלאומי. אז השאלה האם יש גבול למערב או לא. עד קריית מלאכי. לוס אנג'לס. כן. מה? עכשיו, בואו נחזור לעניין. והיא בנושאה מקדם. עכשיו, למה זה חשוב להבין את זה? כי כאן ראשית ההתפלגות של האנושות לשני חלקים, מזרח ומערב. ועל רקע הסיפור הזה, אתם כבר יודעים מראש שיופיע אברהם אבינו. ויש לנו כבר התחלה של תשובה לשאלה שיכולה להציק. באיזה חלק של העולם עם ישראל הטביע את חותמו? בחלק המערבי בלבד. לא מצאנו. היו קצת קהילות יהודיות ביפן, בסין, יש עכשיו בגואה אחת גדולה, יש בתאילנד, פה ושם. אפשר לומר שאם אנחנו עושים סיכום של חותם ההשפעה הישראלית באנושות, זה נמצא בזירה המערבית ולא במזרח. ויש שם מיליארדי בני אדם. מה זה אומר? כן? כלומר, אנחנו רואים שהופעתו של אברהם אבינו זה על רקע ראשית המערב ולא על רקע המזרח. שאלה שלה, האם יש לעם ישראל מה לומר במרחב הזה של הישראל? או לא? כן? על זה עוד נדבר בהמשך. אם אני אשכח, תזכירו. כן.
אני
מדבר
לכם כבר שזה יותר מערב?
כן, אותו דבר.
מערבה.
מערבה זה ארץ ישראל. עכשיו, והי בנושאה מקדם. בואו נראה מה היה הכיוון. וימצאו בקעה. המילה בקעה בעברית פירושה מישור. למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים טועים בזה. אומרים שבקעה זה מקום, זה מקום עמוק, עמק. זה לא נכון. בקעה זה מישור, מקום שטוח. אלא שהוא מקום שטוח בסמוך למקום הררי. עכשיו, בקעת הירדן. זה מקום שטוח בין שני רכסי הרים. עכשיו, אם כן, הם מצאו בקעה שטוחה. סימן שמאיפה הם באו? אם הם מצאו בקעה, הם באו ממקום גבוה. הם באו בהר. הם באו מהר. הר הקדם, אומר השם. אני אומר, אבל גם בלי הר הקדם, זה באו. אם הם מצאו בקעה, סימן שבאו ממקום גבוה. הר. יש שני הבדלים, יש יותר מזה, אבל שני הבדלים שמעניינים אותנו בין הר לבין בקעה. ההר הוא גבוה. הבקעה נמוכה. שתיים, בהר יש אבנים. בבקעה יש אדמה. אין אבנים. ובהר, יש עוד הבדל, האדם נוטה להיות בתנועה. בבקעה האדם נוטה לקביעות. שהרי אין הבדל בין פיסת אדמה זו לפיסה שלידה. אז למה לעבור ממקום למקום? יש התחלה של שוויון, השתוות הכל. והם רוצים לבנות מגדל. באמת מוזר מאוד הדבר הזה. אם המטרה של המגדל זה לעלות גבוה, אז תלך להר. למה באת לבקעה? בהר יותר גבוה. ואם כבר אתה רוצה לבנות, אתה צריך חומרי בנייה, תשתמש באבנים. אבנים זה הרבה יותר חזק מן האדמה. מה אתה מקשה לעצמך את החיים? ואתה עכשיו צריך לבנות לבנים במקום אבנים. לבנה זאת יצירה מלאכותית שדורשת מאמצים. אומרת הגמרא, אין לך מלאכה קשה ממלאכת עתיד. המלאכה הזאת שבה עושים לבנים זאת המלאכה הקשה ביותר שיש. אם אתה כל כך רוצה לבנות מגדל, תעלה להר, שם תיקח אבנים, תוסיף על ההר, אתה מגיע גבוה. כן, רואים שהייתה פה כוונה אחרת לגמרי. בארץ שנער, וישבו שם. ויאמרו איש אל רעהו. מי הם האיש והרעהו? רש"י אומר מעניין, דבר מעניין. אמרת כבר שיש לך רש"י, אתה יכול לקרוא. איש אל רעהו, מה אומר רש"י? אומה לאומה. יפה מאוד. היחס בין האומות היה יחס של ידידות כבין איש לרעהו. ומי הן האומות? לא, לא, אתה מדלג על מילה אחת. כוש למצרים, ומצרים, לא, מצרים לכוש, וכוש לפוט, ופוט לכנען. מי זה כל האנשים האלה? נא להסתכל ב... רגע, בלי ניחושים, נא להסתכל בבקשה בפרק י' בפסוק פסוק ו', פרק י' פסוק ו', ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען. אז מי הם? בני חם. אבל אמרנו שמי שנסע לשם זה בני שם. זאת אומרת שהביצוע הוא שמי, היוזמה חמית. לא, לא כעבדים. הרעיון בא מחם. הרעיון בא מבני חם, ויאמרו איש אל רעהו. אז מי אמר? האמירה זה הגיית הרעיון. הגיית הרעיון הייתה מחם. כן? זאת אומרת, היסוד היותר חם באדם, היותר נוטה אל היצר. אמר אל בני שם. מה הוא אומר? הווה. מה זה המילה הווה? הווה זאת מילה דיקטטורית, טוטליטרית. מה פירוש המילה הווה? הווה, בעברית זה, נכון שכולנו מסכימים ש... אז אתה לא יכול להגיד לא. הווה. אבל אני לא רוצה. אנחנו כולנו בפנים. זה כבר שיטה של ביטול הזהות האישית. הווה נלבנה לבנים, כי אין אבנים. ונשרפה לשרפה. כדי לשרוף, במה צריך להשתמש? באש. האש זה הכלי של הטכנולוגיה. כלומר, אין קדמה אנושית בלי אש. זה דבר נפלא. נשרפה לשרפה. ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. הייתה הצלחה אדירה. הצליחו בני האדם לתפוס את מקומו של האלוה. אפשר לראות בזה שותפות במעשה בראשית. אפשר לראות בזה תחרות עם ריבונו של עולם. תלוי, איך אתה מסתכל על עצמך? ואז, כיוון שמה שיש להם בראש זה שצריך להשתחרר מן הביקורת האלוהית. ויאמרו, הווה, נבנה לנו עיר ומגדל, וראשו בשמיים. ונעשה לנו שם ונפוץ על פני כל הארץ. כלומר, מגדל שראשו בשמיים, כוונה שימנע מן השמיים ליפול. המגדל הזה צריך להיות כנראה גבוה מאוד. ונפוץ, כי הרי אחרי שיבנו את המגדל, נפוץ. אז כנראה שלא יפסיקו לבנות את המגדל לעולם. עם מגדל, בממדים, אדירים. כמה זמן ייקח לבנות מגדל כל כך גדול? כל הזמן. ואז יגדלו דורות על גבי דורות של אנשים, שכל מה שיהיה להם בראש, זה יהיה איך להוסיף עוד נדבך למגדל. להרחיב את הבסיס, להגדיל אותו. מה?
הגבלת זמן.
אין הגבלת זמן.
1,000
טוב, אחרי 1,656 שנה, נראה אם הרקיע ייפול או לא. כן? אבל 1,656 שנה זה זמן סביר, נגיד. זה בוודאי הרבה יותר מן החיים של אדם ממוצע. ואנשים יחיו, יוולדו וימותו בזמן בניית המגדל. מה זה יגרום? שאף אחד לא יחשוב על עצמו. כולם יהיו מאוחדים מסביב לאותו רעיון, ואז יש שלום בין בני אדם, לא יהרגו אחד את השני, השגנו את אותה אחידות הנכסף. כן, הפן נפוץ. פן נפוץ ונלחם זה בזה. כן. הם היו מאוד חכמים, רואים? אז זה מה שאני מסביר לך. מה שמסגר, זה נקרא מחזיק רקיע. כי בעולם כזה, כבר לא חושבים על הקדוש ברוך הוא. חושבים על האדם. וזה מה שנאמר כאן, ונעשה לנו שם. עד עכשיו, של מי היה השם? של הקדוש ברוך הוא. עכשיו כבר אין צורך, נעשה לנו שם. גאוות האדם, כן. זה אגואיסט. כן. עכשיו אנחנו נראה, יש גם הבדל, בסוציאליסט אתה מדבר על הבדל בין המנהיגות לבין ההמון. פה אנחנו מדברים על ההמון. המנהיגות אנחנו נפגוש אותה עוד מעט. כן, יש מנהיגות, כן. מי המנהיגות שם? כן? בפסוק ו', אני מדלג בינתיים על פסוק ה'. ואומר השם, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות. מה זה? וזה. חז"ל אומרים שזאת הצבעה על המנהיג. המנהיג הוא נמרוד, וזה, נמרוד, הוא זה שהחל את הדבר. מה? נכון. זה מה שאמרנו. מי יזם? מה? למה? נכון? והוגה. ויאמרו. מי זה האומרים? זה. כלומר, נמרוד. אתם זוכרים שעשיו, גם כן, היה, רצה את האדום הזה. כן? זה, זה שמו של הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם הזה. עכשיו, בואו נראה מה הייתה הסברה של נמרוד. נמרוד אמר דבר מאוד חכם. וזה מתחיל לפתור את הבעיה שהזכרנו. נמרוד אומר, המצב של העולם רע. אגב, איך יודעים שזה נמרוד? זה כתוב מפורש בפרק י'. נא להסתכל בבקשה בפרק י'. בפסוק ח'. פרק י' פסוק ח'. וחוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור ציד לפני השם. על כן יאמר כנמרוד, גיבור ציד לפני השם. ותהי ראשית ממלכתו בבית. כן, הוא בונה המגדל. והשם שלו הוא ברור, נמרוד. והאיש הזה היה כנראה אדם מענק שבענקים. גם התורה מעידה עליו. גיבור ציד לפני השם. האיש הזה כנראה היה לו חזון גדול. הוא ראה שהמצב של האנושות רע. והראיה, לפני זמן קצר, היה מבול. אם מצב העולם רע, מי השם? תשובתו, ריבונו של עולם. ויש גם סברה לדבר, שהרי הוא בא במשפט את האדם. איך נציל את האדם ממנו? כן, בקולחוזים באוקראינה בשנות ה-20 הפיצו קרוז, אין יותר אספקת נשמות. כמו שתאמר שאין יותר עגבניות, אז אין יותר נשמות. כן, כמו שלנין אמר, צריך לשחרר את האדם ממסע הנשמה. זה יותר מדי, צריך לסלק את הנשמה מהאדם, איך הוא ירגיש חופשי. ואפשר מתוך אידיאל להגיע למחשבה הזאת. אז מה הפתרון? אנחנו ניצור אנושות, יש דרך הלכתית לפתור את האדם מדין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. להפוך את כל בני האדם לתינוקות שנשבו. ואתם פתורים. תינוק שנשבע, פתור. מכל המצוות. אז מה שעושה נמרוד? הוא אומר, אני בונה את המגדל, תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר, ואז יש אנושות מאושרת שלא יודעת את השם. חוץ מאחד. הוא. על זה אמרו חז"ל, נמרוד יודע את ריבונו, הוא מתכוון נמרוד בו, כנראה מתוך מסירות נפש למען בני אדם. הוא מוכן לחטוף, הוא מוכן לאבד את העולם הבא ואת העולם הזה שלו, ולו רק להציל את בני האדם. מחשבה אצילה ביותר. הוא רשע מאוד, אנחנו נראה. כן, כן. אנחנו מיד נבין למה הוא הרשע. אבל הוא הרשע גדול, לא רשע קטן. רשעים קטנים זה שום דבר. כן? מי יכול להתמודד עם רשע קטן? צדיק קטן. מי יכול להתמודד עם רשע גדול? צדיק גדול. כן? אז אויבינו, יריבינו, זה לא סתם אנשים. אחת הבעיות שיש בדורנו זה, זה שמולנו עומדים אויבים קטנשיקים, וכנראה בתוך מחננו גם כן, קטנשיקים. כן? כלומר, יש, היו תקופות בהיסטוריה שהצדדים היו דמויות ענקיות. עכשיו, האידיאולוגיה הנמרודית, כנראה מצאה חן בעיני הרבה אידיאליסטים בזמנו. חז"ל מוסרים לנו שאחד מהמסייעים לנמרוד היה אדם גדול בשם אברהם. כן, כך אומר רבי אברהם בן עזרא, כנראה בשם חז"ל, מדרש שלא הגיע לידינו, אברהם מבוני המגדל היה. כי גם אברהם אבינו הרגיש בדיוק כמו שמצב העולם גרוע. הדיאגנוזה אותה דיאגנוזה. יום אחד אברהם חלק על נמרוד. אז אני מבין שבמקור הם מאוד דומים שני האנשים האלה. זה לעומת זה עשה האלוהים. מה ראה אברהם שגרם לו לחדול מכך? יש בפרקי דרבי אליעזר תיאור של מה שקרה במגדל. והוא תיאור הגיוני, מתבקש מכל מה שאמרנו עכשיו. שכאשר היה אדם נופל מן המגדל תוך כדי העבודה, באמת, לא היו מסתכלים עליו. כשהייתה לבנה אחת נופלת, היו יושבים ובוכים ואומרים, מתי תעלה לנו אחרת תחתיה? כלומר, המפעל האבסטרקטי עבור האדם כמושג הפך להיות חשוב יותר מאשר בני האדם הממשיים. אז הבין אברהם את הרשע שיש בצביעה הזאת של האחוז. הוא הבין שזה בעצם בא למחוק את האדם ולא לגאול את האדם. ולכן הוא מרד. כלומר, אברהם מופיע על פני ההיסטוריה כמי שמורד במורד. ואז ההחלטה של אברהם היא שזה שהמצב של העולם הוא גרוע, זה בגלל ששכחו את ריבונו של עולם, ולכן הוא קורא בשמו. מתוך אותה אינטואיציה שהייתה לנמרוד, הוא מחליט עכשיו לקרוא בשם השם. כן. לא יודע מי זה נמרוד של היום, אני לומד נמרוד של התנ"ך. הלאה. עכשיו, הדבר הזה הוא מפתיע קצת, כי אפשר היה למרוד בנמרוד בשלבים ראשונים כבר. למשל, התורה מספרת לנו על מישהו שזמן רב לפני אברהם החליט לצאת מן השיטה. בפרק י' בפסוק י' ותהי ראשית ממלכתו בבל וערך ואכד וחלנה בארץ שנער, זה נאמר על נמרוד, מן הארץ ההיא יצא אשור. מי זה אשור? נא להסתכל בפרק י' בפסוק פסוק כ"ב, בנשם עילם ואשור והפרשד ולוד וארם. אם כן, אחד מבניו של שם ששמו אשור מחליט כבר בפסוק י"א לצאת מבבל. אומר רש"י, מן הארץ ההיא יצא אשור, כיוון שראה אשור את בניו שומעים לנמרוד ומורדים במקום לבנות המגדל, יצא מתוכם. וכן יש לנו דוגמה של צדיק, באמת צדיק, עוד לפני אברהם, שלא מקבל שיטת נמרוד. אז למה הוא לא עם ישראל? למה אברהם? זה נושא שנצטרך לעמוד עליו בפעם הבאה.